נתחיל בנ"ה עמוד שני בשמונה האחרונה. אנחנו מדברים עכשיו על מעשר שני, ממשיכים כאן לגבי מעשר שני, והמחלוקת הידועה ברבי מאיר ורבי יהודה, מה קורה לגבי מעשר שני. האם בין מזיד, לפי רבי מאיר, בין במזיד, בין בזה, הקידושים קיימים. זאת אומרת, למה? כי אנחנו כבר הסברנו, לפי רבי מאיר, זה לא מתחלל. מעשר שני, בכל מקרה, זה הקדושה לא מתחללת. כן? רבי יהודה כאן חולק שמה ואמר לו במחלק ובמשוקק ובמזיד. עכשיו הגמרא באה רוצה להגיד לי שגם לפי רבי יהודה יש גם כן במזיד שאמרנו לגבי מעשר שני, תלוי איזה, מה היה המזיד שלך, איזה סוג של מזיד. אז בואו נחזור פעם לברייתא. כתוב שאם אין לוקחים בהמה במאות מעשר שני, בכל מקרה אי אפשר לקנות בהמה של מעשר שני, כלומר אתה רוצה לקנות את זה לחולין, אסור לך לקנות את זה ממאות של מעשר שני. ואם לקח, ואם הכל, מאות הכל לקחת את זה, קנית, אז תלוי, בשוגג יחזירו אדמים למקומה. כלומר כאן כופים, המעשר לא חל, אנחנו כופים על המוכר. הגמרא תסביר למה דווקא המוכר, למקום סיר את המוכר, לא משנה, אבל כרגע הגמרא אומרת, הברייתא אומרת, שקונסים את המוכר, כופים אותו להחזיר את הכסף לקונה, והקונה מחזיר את הבהמה. זה בשוגג. אבל אם זה היה במזיד, כלומר, הוא ידע שהמעות מעשר שני, ובכל מקרה הוא קנה את הדבר הזה, הוא קנה את הבהמה, מחוץ לירושלים, אז כתוב, תעלה הבהמה ותייחד במקום בירושלים. היא תעלה, הבהמה, הקניין קיים, בקיצור, הבהמה קיימת, המקח קיים. תעלה הבהמה תחייב בירושלים, כי המקח קיים, והלוואי שאת המעשר שני, מהמעות הבהמה. זאת אומרת, למרות שעשית את זה במזיד, זה היה אסור לך, אבל אם עשית במזיד, אז זה מתחלל, כמו שאמרנו כמו דעת רבי יהודה, שבכל מקרה זה מתחלל והקדושה עוברת מהמעות לבהמה, ולכן הבהמה היא קדושה. אם הבהמה קדושה, אתה צריך ללכת לירושלים ולאכול אותה בקדושה. לכתוב במעשר שני. בא רבי יהודה עכשיו עצמו ומחלק. הוא אומר, המזיד הזה תלוי. במה מדברים אומרים? אנחנו אמרנו שאם מזיד המקח קיים. עכשיו הוא מחלק, הוא אומר, תלוי. אם, תלוי מה הייתה ההזדה שלך. אם באופן שהתכוון לקח תחילה לשם שלמים, כלומר, הייתה כמותה לעלותה לירושלים לנהוג בתורת מעשר שני. כלומר, בכל מקרה הוא בא, אומרים, אסור לך לקנות בהמה לפני כן ולפני ירושלים. אבל הוא, מה הוא מתכוון? הוא באמת קנה אותה מחוץ לירושלים, אבל התכוון לעשות את זה כמעשר שני. הוא לא... רק מה, הטעות שלו הייתה שהוא עשה את זה מחוץ לירושלים. הוא היה חייב לעשות את זה בירושלים. אסור לו לעשות את הבהמה, כי מותר לו לאכול רק בירושלים, לקחת את הכסף ולקנות אוכל וכל מה שאתה
רוצה. הוא יכול לקחת את הבהמה לירושלים ולמכור אותה בירושלים?
כן, הוא יכול לקחת
את הבהמה כב... רגע, למכור אותה בירושלים ולאכול בכסף?
לא, לא למכור אותה. הוא ישחט אותה, הוא יאכל אותה, למה
לא? הוא לא רוצה לאכול בשר, הוא רוצה
חולין. אז
הוא יכול למכור אותה ולקנות צרכים.
כן, אין בעיה. שם בעצם, כי הקדושה תפסה עליה, וכיוון שהתפסה עליה, אז מה קורה? אז עכשיו יש לך כאן אוכל, אתה יכול להעמק אוכל לאוכל. טוב, אז כאן כתוב, כל הבעיה של כלומר, אם הוא התכוון, אומרים לו, אל תשים מחוץ לירושלים בכל מקרה, אבל הוא עשה מחוץ לירושלים, אבל מה הייתה הכוונה שלו? הייתה כוונה שלו שאני אוכל את זה כמעשר שני. אז במקרה כזה, אז באמת הוא צריך לעלות לירושלים ולאכול אותה, אין בעיה, הוא חייב. אבל אם הוא התכוון בלכתחילה לעשות אותה לחולין, הוא אמר, אני רוצה לקנות את הבהמה הזאת לא כמעשר שני. אני רוצה לשחוט אותה ולאכול אותה לפני ירושלים, לא קשור בכלל, לא קשור למעשר שני. כאן אומרת הברייתא, כך אומרת רבי יהודה, אבל באופן שהתכוון להוציא מעות מעשר שני לחולין, בין בשוגג, בין בקבזיג, יחזרו דמים למקומם. חייבים כאן, כופים את הדבר הזה, כופים את המוכר להחזיר את הכסף, ואני מחזיר אותה בהמה, והקדושה לא חלה. זה באמת מוזר, כי לפי רבי יהודה אם זה במזיד, מה זה משנה? במזיד אז הקדושה חלה, בכל מקרה, ככה אנחנו אמרנו, אבל כאן הוא מחלק. עכשיו הגמרא, אומרת הגמרא איך זה יכול להיות? והנתנן, רבי יהודה אומר, במזיד קידש. מה אכפת לה? המשנה שלנו כאן באה ואמרה מה ההבדל? ואמרה. אמרה רבי יהודה אומר, שאם עשית במזיד קידש, למה קידשת? כי הקמאות, זה הקניין קיים. ככה הסברנו, כי לפי רבי, לפי רבי יהודה, ברגע שעשית את זה במזיד, אז באופן אוטומטי הקדושה הולכת ועוברת, והקניין קיים, אם זה קיים, אז עכשיו הכסף שלך, עם הכסף שלך אתה יכול ללכת ולקדש אישה. ולא קילק פתאום עכשיו, אם זה תלוי, אם התכוונת לשם קידושים או משהו משהו אחר. כאן אתה פתאום מחנק, מה קרה כאן? מה קרה פתאום? הקידושים זה גם כן קניין, מה זה הבדל? למה כאן פתאום אתה מחנק? אמר רבי עזר, יש הבדל. רבי יהודה יגיד לך נכון, שבמזיד הוא סובר שבאמת, באופן עקרוני, הקניין קיים, תופס. אבל כאן לא בגלל שהקניין תופס או לא תופס. כאן, מה קורה? אמר רבי עזר, במקרה של קידושין במעשר שני, אישה יודעת שאין טמאות מעשר שני מתחללים על ידה. כלומר, אישה יודעת, כאילו כאן, כאילו הגמרא מבינה שכאן כל אישה יודעת באופן כללי, שהיא לא מקדשים אותה, אין אפשר לעשות, אין למעש, אין מעות מעשר שני מתחללים על ידה. כלומר שאין נוצות תחולים על ידי שהם מקבלתן בקדושיה. ולכן אלה ישן בקדושתם ביחד, והיא עולה ואוכלת בירושלים. כלומר, כאן אין שום חשש. כלומר, מהאישה הזאת שהיא מתקדשת, היא יודעת שבכל מקרה, את הכסף שהיא מקבלת, היא לא יכולה ללכת לעשות לך כלי חולין. היא יודעת שאת הכסף הזה שהיא מקבלת, היא חייבת לאוכל אותו בקדושה כמו מעשר שני. כי היא יודעת שמעשר שני עוברים לכסף. ולכן, אם הכסף, אם זה, אז אין טעות, לא יכול כאן לחשוש פתאום שהיא תלך ותקנה לי בגדים או לא יודע מה לחולין. אין כזה דבר, כי היא יודעת בברור שהכסף שהיא מחדשים אותה במעשר שני, אז היא יודעת שצריך ללכת לאכול בירושלים. ולכן אין כאן שום חשש, לכן באמת היא הולכת לאכול בירושלים, לכן לא גזרו עליה רבנן שום דבר. הכל בסדר, ככה רבי יהודה. היא עוד לא אוכל בירושלים. אבל כאן, לגבי מקח ממכר רגיל, כאן אדם, כאילו הגמרא מבינה שהוא לא כל זה, לא יודע, תלוי. לכן אם מתכוון באמת שאני באמת את הכסף הזה שעשיתי במזיד, אני אחלט את הבהמה ואני רוצה אותו אוכל כמאסר שני, אין בעיה. אבל אם לא, לא. כי אנחנו חושבים שכאן תהיה תקלה בזה. כי הבהמה תפסת מאסר שני. לכן אם אתה תאכל אותו בזה, אז לכן זה לא בסדר. אז לכן ככה הגמרא כאילו מחלקת בין קידושים לבין סתם קניין רגיל. אז עוד פעם. בקניין של קידושים, האישה יודעת, ככה הגמרא יוצאת, היא יודעת בוודאות שהיא מקבלת כסף, אז הכסף הם קדושים, שהיא מעשר שני, ולכן תלך תאכל אותו רק בירושלים במקום המותר, כאוכל וכל דברים כאלה. לכן אין בעיה, לכן שמה לא גזר. אבל בשאר הדברים לא. מתקיף לרב ירמיהו, והרי בהמה טמאה, עבדים וקרקעות, האדם יודע שאין מעות מעשר שני מתחללים עליהם. אין לוקחים בהמה טמאה, עבדים וקרקעות ומעות מעשר שני, אפילו בירושלים. ואם לקח, יאכל כנגדם. הגמרא אומרת, אתם יוצאים תוך הנחה, שבקידושים, תראה, בדרך כלל מעשר שני, שומע הרצל?
כן.
מעשר שני, אתה יכול לקחת או לאכול אותם בעצמם, לקחת אותם לירושלים, או לקחת את המעות, האלה ללכת לירושלים ולאכול אותם, כמו שכתבו לך, לאוכל וכו'. מה קורה אם את המעות האלה, משום איזושהי סיבה, אתה רוצה להמיר אותם? אתה לא יכול להיות את המעות האלה, אתה רוצה להמיר אותם לדבר אחר, באותם מעות לירושלים. האם זה אפשר או לא אפשר? אז הגמרא שמה עומד, אפשר להעביר רק בדברים יותר אלימים, יותר טובים. כלומר, בכסף ש... מכסף לכסף, אבל לא לדברים פחותים. אבל בכל מקרה, אם אתה רוצה להמיר את זה למשל על עבדים, לכאורה זה דבר חשוב, עבדים, קרקעות ובהמה הטמאה, אז שמה, מה אומרים? כי בהמות זה בדרך כלל דבר חשוב, בדרך כלל שעדים זה עובר למסחר. שמה הגמרא אומרת לא. בכל מקרה אתה לא יכול להמיר את הכסף האלה, להמיר אותם לדברים האלה ואותם לקחת אותם את ירושלים. אוקיי, אז אומרת הגמרא, ואם אדם עשה את הדבר הזה, שם מה אומרת הגמרא? אין לוקחים בהמה טמאה, עבדים בקרקעות ומעות מעשר שני, אין, אי אפשר, רבנן לא התירו לדבר הזה. ואפילו בירושלים, אפילו בירושלים אתה לא יכול לקחת את הדברים האלה. לא לקנות עבדים, לא קרקעות, אלא אוכל וכו'. ואם לקח, אבל אם הוא הלך ועבר ולקח, כאן אנחנו כבר אומרים, אין כאן חילוק, יאכל כנגדם. זאת אומרת, הלקח לא מוכר. לוקחים את הלוקח, אם אתה לקחת עכשיו, היה לך אלף, אתה שומע צחי? היה לך אלף דולר של מעשר שני. הלכת וקנית כנגדם בהמה, טמאה, או קנית קרקע באלף דולר. השמה אסור לך לעשות את זה. אבל אם עשית את זה, אז תדע לך, אתה לוקח, כאילו לא עשה לך כלום, לא עזור לך כלום. אתה תיקח עוד אלף דולר ותמיר כנגד הכסף שנתת למחירה הזאת, ואת הכסף הזה תאכל אותה בירושלים. כלומר, כאן אנחנו ממש מחייבים אותך בכל מצב. ולמה? תגיד גם שמה. כמו שאתה אומר שלגבי אישה, יודע שבמעשר שני, מה שאמרו חכמים, שאת הכסף הזה הולך ממיר והולך למעשר שני, ולכן, כמו שאמרת שהאישה, לא, האישה יודע שזה מעשר שני, הייתי לך לירושלים ולכן אין שום בעיה. אז גם פה, תגיד, כל אחד יודע מכלכה פשוטה שאי אפשר להמיר את הכסף של מעשר שני בקרקעות בזה. ואם מעשה, צריך להיות אותו דבר, כמו שאמרת באישה. שתגיד, תשמע, במקרה כזה אנחנו נגיד שהמוכר הזה שקיבל את הכסף הזה, הוא ילך וידע שזה מכיוון שאין מחללים הזה וקיבל את הכסף, אז תוכל אותם בירושלים.
רק רגע, אני לקחתי עכשיו אלף דולר,
כן?
של מעשר שני.
וקנית את הקרקע.
לא קניתי בו כלום. בזבזתי אותו על משהו אחר.
מה זה בזבזת אותו על משהו אחר?
זה הקדושה, זה אלף דולר. הקדושה. רגע, אני לקחתי אותו והזבזתי אותו על משהו אחר. עכשיו, מה אומרים לחכמים? ייקח אלף דולר אחרים?
נכון, כן.
אתה חייב,
בטח.
אין לו צבע לכסף.
אין לעשות, אתה חייב אלף דולר כנגד המעשה שני. בזבזת אותו, מעשה אתה חייב לקחת אלף דולר אחר. עכשיו לכת ירושלים לזה. הגמרא אומרת, זה אותו דבר אם קנית קרקע. אם קנית קרקע או בהמה טמאה, או קנית עבדים, אם בכסף הזה, אז אנחנו לא אומרים, שמע, המוכר יודע שאין, לא קונים מעשר שני, לא קונים את דברים האלה. אבל אם עשיתי את הדבר הזה, אז אני אקח את האלף דולר שקניתי, שמכרתי לו, הרי הוא נתן לו אלף דולר, נתן לו קרקע. את האלף דולר אני אוכל בירושלים. מה ההבדל? למה אתה אומר לי באישה שבכל מקרה, כאן היא יודעת, ולכן היא יודעת, לכן אין בעיה. היא לא, הלוקח לא צריך ללכת, הבעל לא צריך ללכת לה עוד פעם כסף. היא תלך לירושלים, תאכל בירושלים, הכל טוב יפה. אבל בבהמה ובטמאה וזה, למרות שזה גם כן דין, זה אותו דין. כתוב, אסור לקנות מעשר שני בדבר הזה. פתאום כתוב, לקח כאן, כתוב, בכל מקרה, הקונה חייב ללכת ולקחת אלף דולר חדשים ולאכול אותם בירושלים. מה ההבדל? אלא, אז לכן לא, הגמרא דוחה את התירוץ הזה שאמרת לי, שכאילו אישה יודעת, ולכן כאן לא יכנסו אותה ולא כלום. אלא אומרת הגמרא, אחא, באישה חברה עסקינן. באמת, בכל מצב, חכמים תקנו. שכנגדן, אין מה לעשות. אם זה אסור, אתה חייב ללכת כנגדן וללכת לקנות בירושלים. אבל באישה, כאן מדברים באישה חברה. מה זה אישה חברה? זה אישה, בדרך כלל, בדרך כלל אנחנו מדברים על, בזמנם, אלה שמקפידים על מצווה קלה כחמורה. אלה מדקדקים בכל דבר ודבר. אז כאן מדברים שגם אישה הזאת היא חברה, שהיא יודעת את הדינים והיא מדקדקת, ממש, כמו שאומרים, כמו גדול הדור. אז לכן שם לא גזרו. אבל בכל מצב, אם זה לא אישה חברה, או שזה משהו אחר, בכל מקרה חייב כנגדם, זה לא יעזור לך כלום. כלומר, המשנה, עכשיו הגמרא מצמצמת את המשנה, מה שקראנו כאן הרבה אומר שהיא מקודשת, זה אך ורק אישה חברה. אלא אחא באישה חברה, דיד אה כאן, אישה חברה זה ברור לגמרי. אבל באמת בשאר הדברים, אם זו אישה לא חברה, או כמו שאמרתי לך, קרקע וכל דברים כאלה, אז אנחנו חוששים ולכן אנחנו מחייבים את הלוקח, מה? את הלוקח ללכת לקחת. אני אשאל אותך, הרצל, למה אתה לוקח? למה אתה לוקח? למה אתה מוכר את הכונס? למה אתה מוכר את הכונס? אתה משאל אותה לוקח, מה אתה אומר? אתה כאן אתה אומר, אז אומר, רגע, אמר, אם לקח יוכל כנגדם. עכשיו, כשהוא עומד, עכשיו את מה אני שואלת? והמי, יחזירו דומם למקומם. למה אתה כאן לוקח את הלוקח, ואתה אומר, אתה חייב כאילו מעניש אותו, ושהוא ילך לשאיר עוד אלף דולר. למה שלא לחייב את המוכר, כמו שאמרנו בכל מקרה, שהמוכר נבטל את המקח, והמקח, ואז ייקח את הכסף הזה ותיקח אותו לירושלים. למה צריכים כאילו לקנוס אותו עוד פעם? עשית לא בסדר, בסדר, אז נכריח את המוכר, כי אני גם המוכר את זה מעשר שני. למה עשית את הדבר הזה? אז נכריח את המוכר לבטל את המכר הזה, ואז תקח את הכסף הזה, תיקח אותו לירושלים. למה צריך לעשות עוד פעם כנגדם? למה אתה עושה את הדבר הזה? הבנת את השאלה, הרצל?
לא.
כאן כתוב, אני הלכתי וקניתי בהמה. קניתי קרקע. אז מה כתוב? כתוב שבמקרה כזה אסור לך לעשות את זה. אסור לקחת במעשר, במעות שמעשר שני, ללכת לקנות קרקע. אסור. ואת הקרקע הזה כאילו ללכת עם כל ואחר כך תקנה ותלך לירושלים. זה לא הולך, אסור לך. יש דברים מסוימים שרבנן אמרו, אסור לך. ואז מה? הבן אדם הזה הלך וקנה קרקע, במזיד. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים למוכר הזה, אל הקונה הזה, שהלך וקנה את ה... ימיר את הכסף הזה, קנה את הקרקע, לא עשית כלום. את הקרקע תשאר, תחנק איתה, לא מעניין אותי. את האלף דולר, תיקח עוד פעם אלף דולר מהכיס שלך, ותלך לירושלים, וזה הופך את המעשר שלי. קח כסף כנגדם. בסדר גמור. כן? ככה כתוב, נכון? ואילו במקרה השני כתוב, אתה זוכר, אתה במקרה שאמרנו, מה אמר בברייתא? בברייתא, כאן
רבי... בהמת תורה.
כן, בהמת תורה, מה הוא אמר? בהמת תורה, מה אמר רבי יהודה? לא עושים את הדבר הזה.
בשוגג.
אומרי, בשוגג. אז כופים את מי? לא אומרים לך, תוציא עוד פעם כסף. אומרים למוכר, אתה תבטל את המקח, לא מעניין אותי כלום. אתה תבטל את המקח ותן לו את הכסף, והוא ילקח כאן. למה אתם כאן? למה פתאום בבהמת מאה וזה, אתה אומר לא. אתה, אותה, אתה ילך ותיקח עוד פעם. תגיד אותו דבר, אותו פטנט שאמרת כמו רבי יהודה. בבהמת הראיה, אסור לך לעשות את זה. עשית את זה, אנחנו כופים את המוכר לבטל את המקח. אז גם פה, מה ההבדל? למה כאן אתה פתאום, הרי במזיד ופי רבי יהודה בכל מקרה אסור לך. גם בהמת טהורה, גם בהמת מאה, אסור לך בכל מקרה. אבל בהמת הטהורה, פתאום, מה זה הוא אומר? אם זה בשוגג, אנחנו כופים את המוכר לבטל את המקח. ואילו כאן אנחנו אומרים, אתה קונה, אתה תלך, ואתה לא מעניין אותי, אתה תלך, תוציא עוד פעם אלף דולר, תלך לירושלים. למה? אומרת הגמרא, ועמי, יחזרו דמיו למקומם, כי הטם, כמו שראינו כאן בבהמה טהורה. אמר שמואל, יש לנו בעיה, הרצל. בדרך כלל אתה צודק. רבי אליעזר, רבי יהודה אומר שתמיד קופים יחזרו למקומם. מה זה יחזרו למקומם? זה כמו קופים את המוכר לבטל את המקח. זה בדרך כלל. אבל מה לעשות? כאן המוכר ברח. לקח את הכסף ושלום אותה, לך תחפש אותו. עכשיו אנחנו חוששים שיהיה תקלה, לכן אנחנו אומרים לך, תקדה את זה עוד פעם, כדי שלא יהיה תקלה. אז אומרת הגמרא שברח. אומרת הגמרא, נדייק, תאמה זה ברח. לא ברח, כנסינה למוכר. מה יוצא מפה? שאם הוא ברח, אז אין לך ברירה, אז לכן אתה קונה, אני אומר לך, אין לך ברירה. מה לעשות? הרי הכסף שם, אם הוא ברח, אז הוא יוכל את הכסף הזה כחולין, ואז יצא לך תקלה, יקצה כסף של, של מעשר שני, שיוכל אותך בחולין. לכן אין לך ברירה, תיקח את הכסף הזה, כאילו תמיר אותה מחדש, לכסף חדש, כדי שאתה, אין שום בעיה, ותוכל את ה... כדי שהכסף הזה, שלא יהיה שום תקלה גם של המוכר. אומרת הגמרא, מדייק, אתה תרצה שברח. אבל אם לא בורח, אז מה אנחנו אומרים? שאנחנו קונסים את המוכר, שהוא באמת יבטל את המקח. אומרת הגמרא, למה? למה שתקנוס את המוכר? תקנוס את הלוקח. למה אתה מחייב את המוכר, שהוא בעצם, מה אכפת לי? אני מוכר כאן דברים. אתה, שאתה, היה לך את הכסף שמעשר שני, היה אסור לך לבוא אליו ולבקש ממני לקנות, אני יכלתי למכור את מישהו אחר, למה אתה קונה שאתה מוכר? תיקח את הקונה, תגיד, אתה עכשיו, אתה עשית את התקלה, אתה תפתור את התקלה לבד. אומרת הגמרא, ועמי, ותעמה דברך, ברך, כנסינה למוכר, נכסה ללוקח, הרי הלוקח הוא שגרם את התקלה, לא המוכר. אומרת הגמרא, את המשל הידוע, שכל אחד מכיר אותו, לא עכבר הגנב, אלא חור הגנב. מה הכוונה, הרצל? אם אנחנו באים ורואים שהעכבר הלך וגנב משהו, למה הוא גנב? אנחנו אומרים שהעכבר הוא שגנב, הוא שגרם לו. החור, אם לא היה לו חור, הוא לא היה גונב. זה פשוט, זה ממש יפה, המשל הזה מאוד יפה. אז אומרת, אמרה, לא, זה כאילו, אז לכן גם כן. אם לא המוכר לא היה מוכר, אז ההול היה קונה את הבהמה הטמאה. כלומר, זה מאוד מוזר. אני עושה את התקלה, אני אומר, אבל מכיוון שהוא עזר לי, כי בלעדיו לא הייתי עושה את התקלה הזאת, אז אני דווקא אותו קונס לא אותך. אומרת הגמרא, למה? לא עכבר הגנב, אלא חור הגנב. ואומרת הגמרא, גם אפשר להגיד הפוך. והיא לא עכבר, אחורה מאי כעביד. אתה מסתכל בכיוון אחד, אתה מסתכל בצורה שני. אם יש לך חור לבד, בלי עכבר, יגנבו לך?
יש מוכר, כבש.
כן.
יש לו עדרים.
כן.
בא בן אדם,
וקונה.
עם הכסף מעשר שני שלו.
כן, וקונה.
קנה את הכבש.
אסור היה לעשות את זה, הוא עשה.
עשה. עכשיו, הכבש עכשיו יש עליו, בהמה תורה, יש עליו הגדרה של... הוא עכשיו
צריך לאכול אותו בירושלים, כי זה טהור, אבל אם זה היה קנה חמור...
הוא העביר את הקדושה של הכסף הזה מכיוון הכבש. אז מוכר, מה הבעיה מוכר?
מה
זאת
אומרת?
לא, פה אין בעיה, הוא צריך לאכול את הכבש הזה בירושלים, אבל אם הוא קנה איזה חמור,
הוא יותר לא יכול לאכול. כן, אבל אם הוא מכר עכשיו, אם יש לו זה עדר של כבשים, מכר לו כבש, מכר קנות, לקחת $1,000 של המעשר שני שלו.
רבי יהודה אומר שאם עשית במזיד, אני אמרתי לך אסור לך לעשות, אם זה במזיד, הקדושה מתחללת והכסף עובר, הקדושה הולכת לכסף. עכשיו, אם המוכר הזה מכר לי את הבהמת מאה שלו, אני במעשר שני $1,000, הלכתי וקניתי בהמה. הכסף, לפי רבי יהודה, אוטומטית הקדושה עוברת על הכסף. אבל הוא, מה הוא יעשה? הוא באופן אוטומטי, מה זה? הוא לא ילך, והוא מה? הוא ילך ויאכל את זה רגיל, הוא מוכר רגיל, הוא ילך ויאכל את זה רגיל, ואת תהיה תקנה. לכן באה רבנן ואומרים, אנחנו חייבים לפתור את התקנה הזאת, כי אם בכל מקרה הכסף כאן נתפס, ואם הוא נתפס והוא יאכל את זה כחולין, זה בעיה. לכן, הגמרא באה ואומרת, במקרה כזה, כאן מדובר, בדרך כלל אנחנו כופים את המוכר, מה לעשות? לבטל את המקח. אבל כאן מה היה קרה? כאן המוכר ברח. מה זה ברח? לקח את הכסף ואת העיניים, לא מצאים אותו. עכשיו, הכסף הוא מעשר שהוא יש לו קדושה. אם אתה לא תעשה תבדה, אתה לוקח אתה, אתה לא תעשה את זה עוד פעם מחדש, אז כאן הכסף הזה שיש בו קדושה, הוא יאכל אותו כחולין. יש כאן בעיה. לכן עומד הגמרא, אתה לוקח, אתה תיקח עוד $1,000, וכאילו תמיר את הכסף הזה, של הזה, תתמיר את הכסף הזה, את הכסף הזה תאכל בירושלים, ואז לא תהיה בעיה. אומרת הגמרא, מה יוצא? כיוון שהוא ברח. לכן, אז אני במקרה, אין לי ברירה, אז אני אומר לך, אתה תעשה. אבל אם הוא לא יבורח, אז מה אנחנו אומרים? במקרה כזה, אם הוא לא יבורח, מה אנחנו אומרים? אז מה? אז אנחנו כופים את המוכר לבטל את המקח. יגיד לך המוכר, מה אתה רוצה ממני? מה אתה מבלבל את המוח? אני, בהכרח כל, אני, הפרנסה שלי זה למכור עזים. בא בן אדם, הוא עשה את התקלה, שישבור את הראש, שיקח עוד $1,000, שיקנה, אני בחרתי. אתה עכשיו בזבזת לי. עכשיו, אם אתה לא היית קונה, מישהו אחר היה קונה. ועכשיו אתה מחייב אותי, מכיוון שעשית את התקלה, אתה רוצה שעכשיו שאני אבטל את המקח? אם ביטלתי את המקח, אני פספסתי. מה אתה מעניש אותי? מה אתה רוצה להעניש אותי? תעניש את עצמך, אתה עשית את התקלה, אתה תקבל את התקלה. אומרת הגמרא את המשנה של העכבר. נכון שעשית את התקלה, אבל בלעדיך, אתה כן עשית את התקלה, למה? כי אם אתה לא היית מוכר לו, אז לא הייתה את התקלה קיימת, אז הייתה מקרה שמכרת לו, למה אתה תאכל אותו? אומרת הגמרא, למה?
למה הוא ידע שזה...
כן, כן, יודעים, הוא יודע שזה מעשר שני. ככה מדברים, במזיד. במזיד שאומר לו, זה מעשר שני, ואני קונה איך שאתה בהמת מאה. למה זה כל מכר לו? אז אומרת הגמרא, מכיוון שאתה מכרת לו, אם הוא לא ידע, זה נקרא שוגג, זה לא נקרא. כאן מדברים שהוא ידע, הוא אומר למוכר, זה מעשר שני, אני רוצה לקחת את הבהמת מאה הזאת. והוא מוכר לו. אז אם מוכר לו, אומרת הגמרא, במקרה כזה, אז אני קונס את המוכר. אומרת הגמרא, למה? נכון, השניהם כאן פושעים, גם זה וגם זה, אבל מי שגם את התקלה זה הלוקח. אני, מי התחיל את התקלה? אני מעשר שני, אני אסור, לא הלכתי וקניתי. אז למה אתה מעניש את המוכר? אומרת הגמרא, והיא לא עכברה, אז הגמרא אומרת את התירוץ, השאלה היא עוד פעם, כאן יש את שניהם, אחד עוזר לשני, שניהם פושעים. השאלה את מי להעניש? את הלוקח או את הזה? מי יותר כאן יש לו יותר צברה ללכת ולהעניש אותו? האם זה שאתה הלכת וקנית, ואז אני אומר לך, אתה יודע מה? אז אני קונס את המוכר, למה? כי המוכר אתה יודע שאסור, למה עשית את זה? אתה עוזר לבעל העבירה, אתה עוזר בעבירה, אתה תקבל אותה על הראש. והשני אומר, לא, מה פתאום? אני גרמתי את התקלה, אז אני אשבור את הראש. השאלה עוד פעם, זה העכבר, מי כאן? זה המשל של העכבר עם החור. האם העכבר הוא שגנב? או החור הוא שגרם לעכבר לגנוב. אז הגמרא אומרת, אתה צודק, יש כאן בעצם שקול, אפשר לסתכל ככה ואפשר לסתכל ככה. אבל באמת הגמרא מסתברא, כל אחד איכא איסורא, הטן קסינא. אומרת הגמרא, לכאורה, ההיגיון אומר, בכל מקום שיסטו מסתכל איפה הכסף. איפה הכסף עכשיו? הכסף נמצא איפה? הכסף נמצא אצל מי? אצל המוכר או אצל הזה? הכסף נמצא אצל המוכר, לכן אצל המוכר אנחנו רק עושים. כלומר, כי בכל מקרה שאני קניתי, אז הכסף איפה הכסף? הכסף שמאסטר שינה איפה הוא עכשיו, הוא נמצא אצל המוכר. אז לכן זה ההיגיון שאותו יותר
מעניין. שווה לו לברוח.
מה?
שווה לו לברוח.
אבל אתה עברה עושה בכל מקרה,
זה לא חשוב. הוא מחר.
עכשיו התמרה מביאה כל מיני דברים, אתה שומע הרצל. כדי לקדש אישה, אתה חייב לתת לה משהו משלך. אז הגמרא הבינה כל מיני דברים, שאם אתה לא נותן לה משלך, כמו הקדש, דברים כאלה, אז בכל מקרה היא לא מקודשת. תלוי, שווה, וזה. עכשיו הגמרא מביאה עוד כמה דברים, שאם נתת, קידשת את האישה בדברים האלה, שהם גם, מה כולם? כולם גם אסורים בהנאה. ולכן אם קידשת את הדברים האלה באישה, אז האישה כאילו לא קיבלה כלום. ולכן היא לא מקודשת. מה עם הדברים האלה שאסורים בהנאה? המקדש בעורלה. עורלה אסורה גם בהנאה. או בכלי הכרם, או בשור הנסכל. שור הנסכל, כאן מדברים שכבר שור שנגח, שור שנגח בן אדם, צריכים להרוג אותו. שור מועד שהרג בן אדם ואז צריכים להרוג אותו. וכאן נגמר דינו. ואז במקרה כזה, אז בכל מקרה אסור ליהנות בבשר שלו. גם אם נזכר, אסור בכל מקרה, אסור בענה. או בעגלה ערופה, או בציפורי מצורה. כל אלה הגמרא תלמד מאיפה הם ממש לומדים מאיפה מהתורה, שבאמת הם אסורים בענה. או בשיער נזיר, או בפטר חמור, או בבשר של חלב שהתבשל בחלב, וכן חולים שנשחטו בעזרה. ואינה מקודשת. למה? כי כל אלה הגמרא תלמד שהם אסורים בהנאה. ולכן, אם אתה קידשת בדברים האלה, זה כאילו לא נתת לה לבורה אחת. לא נתת לה לבורה, לכן לא מקודשת. עכשיו, מחרן וקידש בדמיין. עכשיו יש כאן חידוש. שמהרצל, אם אתה אסור בהנאה, זה באמת מוזר, וככה למדנו גם. העורלה, שמהרצל, העורלה אסור לך ליהנות מהן. אבל אם אתה הלכת ומחרת, היה לך תפוזים, וזה התפוזים של עורלה. אז אם התפוזים האלה, אסור לך לעשות כלום. אתה חייב להשמיד אותם. חייב לשרוף אותם, לקבור אותם באדמה, אסור לך ליהנות. אבל אם לקחת את התפוזים האלה, והלכת ומכרת אותם, או החלפת אותם, החלפת בזה בבננות, השאלה הגמרא, מה קורה לגביהם? האם גם הם מקבלים גם אסורים בהנאה או לא? אז כאן הגמרא מחדשת, המשנה מחדשת, שאם מחרן, אז וקידש בדמיהם, הרי מקודש. למה? כי מדאורייתא זה הקדושה מתחללת, ולכן התורה כאילו גזרה רק על הגופם עצמם. אבל המכירה שלהם, ועל הנאה מהמכירה שלהם ומתחלופיהם, אז אנחנו לא גוזרים. אז באמת זה לא אסור מדאורייתא. לכן היא מקודשת. הגמרא, כמו כל דבר, מנסה להבין כל דבר ודבר מאיפה אתה יודע שבאמת אסור בהנאה. אמרת, חנו אחד אחד, עורלה. זאת אומרת שאם קידש בעורלה, היא לא מקודשת. למה? כי זה אסור בהנאה. באמת הגמרא, מאיפה אתה יודע? מנהלן. הגמרא דתניא, כתוב בתורה, ערלים לא יאכל. כך כתוב בברייתא. כתוב כי תבואו לארץ, ונתתם שם לגבי הפסוק, תקראו את הפסוק שם בתורה אור. אז כתוב, כל עץ מאכל וערלתם עולתו את בליון שלוש שנים יהיה לכם, ערלים לא יאכל. ככה כתוב. אין לי אלא איסור אכילה. ככה כתוב, אני מבין, שלגבי עורלה כתוב לא יאכל. אז מה אני מבין? שרק אוכל אסור. אבל ליהנות, מי אמר? באמת אמרה, ערלים לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה, הנאה מניין. איך אתה יודע שגם הנאה יהיה אסור? באמת הוא אומר לה שלא ימנו, שלא יצבע בו, או שלא ידליק בו את הנר, תמות אומר, וערלתם עורלתו. תמיד כשהתורה כותבת אותו פסוק פעמיים, כמו כאן אנחנו ראינו, יש כמה הרבה פעמים שראינו, או תן תיתן, או משהו כזה, כמו שהתורה מכפילה, כופה את הדבר הזה לעיכובה. זאת אומרת שזה בכל מקרה. אז כתוב, וערלתם עורלה. למה כתבתם וערלתם עורלה? זה כבר ערלתם, זה כמו שזה עורלה. אז לכן, כיוון שכפלה הזה, זה נקרא, לכן באופן אוטומטי זה אומר שכאילו אסור בכל דבר. זה כאילו, הדבר הזה אסור לך בשום מצב, גם לגזי אכילה וגם להנאה. טוב, אומרת הגמרא, בכלאי הכרם, מנהלן, אותו דבר. אמר חזקיהו, הוא אמר קרא, לא תזרע כרמך, כנאה היא פן תקדש, המלאה. אז הוא מקדים, מה זה נקרא פן תקדש? טוב, לא תקדשתי, תזרע כרמך כנאים, פן תיאסר. מה זה תקדש? למה השתמש למשון של קדושה, של קודש? אז יש כאן מחלוקת. אחד אומר שזה אומר פן תוקד אש. כלומר, כאילו זה כאילו נוטריקון. פן תוקד אש, מה זה תוקד אש? כלומר, כי אם אתה תזרע כרמך כנאים, זה יהפוך לו כמו אש. מה זה אש? כמו סופים, זה כאילו אתה חייב לשרוף את זה. כלומר, זה הסוף והנאה, כלום. פן תוקד אש. אחד אומר פן יהיה קודש. זה כאילו משל קודש, זה כאילו אם אתה תזרע זה יהיה הפוך כמו קודש, ואז אם זה יהיה קודש, אנחנו יודעים שקודש עשו בענה, נכון הרצל? אם אתה מקדיש קורבן, אז גם עשו בענה, כל זמן שהוא חי. אז אומרת הגמרא, אז אחד אומר פן תקדש, למה התורה שינתה וכתבה במקום כתוב פן תיעשר, כתבה פן תקדש, אחד אומר שזה נוטריקון פן תוקד אש, ואחד אומר פן תהיה קודש. אומרת הגמרא, לפי רב אשי שאומר פן תקדוש, אז מה יוצא? זה לא מסתדר. אומרת הגמרא, אם אתה רוצה להגיד שזה קודש, מה קודש תופס את דמיו והוא יצא עצמו לחלולין, אף כלי הקרן תופס את דמיו ויוצא לחלולין, והגמרא לא אומרת ככה. על לפי דבריך, אם אתה אומר זה כאילו יפוך כמו קודש, אז מה קורה? אז בכל מקרה, אם זה יוצא קודש, כלומר, אם אתה תמכור את הדבר הזה, אז מה אנחנו למדנו? שהכסף תופס. הכסף הופך להיות הקדושה מתחללת מהקודש לכסף. אם אתה קונה את הקודש, אז הקודש יוצא לחולין והכסף תופס. זאת אומרת, בכסף הופך להיות קודש. ואז זאת אומרת, בכסף של זה, אם אתה תקנה, תמכור את הדבר הזה, היה אסור לך לקדש אישה. ואילו כאן כתוב שכן, שאם זה קודש, שאם מכרת אותה, אז זה כן תהיה קודש. שכן אתה יכול לקדש אותה. אז זה לא יכול להיות. כי אם אתה אומר לי פתי הקודש, אז זה היה חייב להיות שאת הכסף שאתה מכרת את זה, היה גם קדושה צריכה לתפוס בזה. והיה אסור לך למכור, לקנות את האישה, ולא יכולת לקנות את האישה. אז מזה שכתוב שהאישה כן נקנית בכסף שמכרת את הכלאיים, זה לא נכון. אלא מחברת את חזקיהו. אומרת הגמרא, באמת אתה צודק, אז התירוץ של חזקיהו נדחה. אתה הבאת את צחי?
כן.
יפה. בשור הנשכל. אמרת שגם בשור הנשכל, גם אסור בענה, מאיפה אתה יודע את זה? בדוגמה לתניא, כתוב סקול יסקל לשור ולא יאכל את בשרו. אומרת הברייתא ככה, ממשמע שנאמר סקול יסקל לשור, איני יודע שנבלה הוא? תראה מה כתוב, כתוב מוזר בתורה. כתוב שהשור הזה הוא סקול יסקל ולא יאכל, תגיד לי, צחי, מתי מותר לך לאכול בשר? רק אם אתה שוחט אותו. אז אם זה סקלת אותו, הוא הופך להיות נבלה. מה, אני צריך להגיד לי, אז אתה לא צריך להגיד לי שאסור לך לאכול נבלה? אני לא יודע את זה. מזה שנאמר שאתה כל נסתכל לשעור, איני יודע שנבלה היא, ונבלה אסורה באכילה. אלא, מה תלמוד לומר לו, אכל בשרו, נגיד לך שאפילו משחתו לאחר שנגמר דינו, אסור באכילה, אסור באכילה. כלומר, כאן הגמרא רוצה להגיד לך חידוש, שאם, מה זה לא אכל בשרו? כלומר, יש לך עוד מקרה, שאפילו שהוא נשחט בסדר, לא סקלת אותו, גם כן יעשו לך באכילה. אתה שומע הרצל? כתוב ככה לגבי סור הנשכל, כתוב שהסוקל צריכים לסקול אותו, וכתוב שבשרו לא יאכל. אני שואל אותך הרצל, אם אתה סקלת את השור, יש לך זהב ואמינה שאתה יכול לאכול את השור, הרי זה נבלה. וכדי לאכול בשר אתה חייב לשחוט אותו. אז אם סקלת אותו, בטח שלא. אז למה כתוב שלא יאכל בשר? זאת אומרת הגמרא, חייבי לומר שיש כאן חידוש. שגם אם את השול הזה החלטת להרוג אותו לא בסקילה, אלא החלטת אותו להרוג אותו כאל, בשחיטה אפילו הייתה בשחיטה. כלומר, מה תסביר? שהיה צור, אבן, ממש חד לגמרי. והפלת אותו, ונפלת דין, נשחט לגמרי, 100%. וזה נהיה כמו סקילה, גם כן במקרה כזה, גם כן אסור לך לאכול את הבשר שלו. אני אומר לך, מה עניין לך? שאפילו אם שחטו לאחר שנגמר דינו, אסור באכילה. טוב, אחר כך מה תסביר, מה זה? והנאה מניין. אוקיי, בסדר, אז אנחנו למדנו שלגבי באכילה, בכל מקרה אסור. גם אם שחטת אותו וגם סקלת אותו, בכל מקרה אסור לך בהנאה, ולאכול אותו. אבל מהנאה, איך אתה יודע שגם בהנאה אסור? תלמוד לומר, הוא בעל השור נקי. מה זה בעל השור נקי? הרי ברור שאם סקלת אותו, אז אין לך כלום. מה זה בעל השור נקי? מה זה בעל השור נקי? כאילו שהיה, אתה מתאר מה זה, כאמר, מים משמע, שמעון מזומה, אומר, כדרך אדם שאומר חברו, יצא פלוני נקי מנכסיו. כמו שאומרים, מה זה נקי מנכסיו? זאת אומרת, כאילו איבד הכל. אדם שאומרים עליו שהוא יצא נקי מנכסיו, מה הכוונה? הכוונה כמו שזה פסלנג שכתוב, שבדרך כלל אומרים שאתה מתכוון לומר שכאילו הבן אדם איבד הכל, אין לו כלום. איבד הכל זה מה שאין לו, לא הנאה ולא כלום, אין לו כלום, לא לאכול לא כלום, נאכל הכל. אז לכן כתוב בלשון נקי להגיד לך שכאילו שבעצם איבדת את כל הנחוש שלך, כאילו אין לך כלום. לכן גם הנאה. כי דרך שאומר אדם חברו יוצא עליו פלוני, ואין להם הנאה כלום. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, אתה אמרת לא יאכל לי בשרו, זה רוצה להגיד לך עוד חידוש, שאפילו אם שחטת את השור נסכל, גם כן יהיה אסור לך. מי אמר לך את זה? מי אמר לך את זה? אומרת הגמרא, אפשר להגיד, לא, מה פתאום? אם מה אם יהי לא יאכל בשרו לאחד השחוט לאחר שנגמר דינו, הוא דעת. דילמה, אחד השחיט לאחר שנגמר דינו שרי. אולי נאמר, באמת אם שחטת את השור נסכל בשחיטה כשרה, באמת יהיה כשר? אז מה שאלת אותי? אם כתוב סכול יסכל, מה, אני לא יודע שזה נבלה, זה אסור לך לאכול, אז מה צריך להגיד לאכול? מה זה נקרא לא יאכל? מה זה לא יאכל? לא יאכל בשרו. ואם תשאל אותי, דין מה אחד השחית אחר שגמר דינו שרי? היי, לא יאכל? איך אתה עסק למסכן הוא דעת? וכדרבי אבאו, שאמר, בדלה זה דמר רבי אמר אלעזר, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל ולא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה, עד שיפרוט לך הכתוב כדי השפעת לך בנבלה. באמת אמר ככה. למה החידוש, הרצל? כתוב כאן, למה כתיב לך לא יאכל את השור, לא יאכל את הזה? כי מה היית אומר? יש כלל של רבי אבאו. רבי אבאו אומר, חידוש, כל מקום שבתורה שכתוב לא יאכל, או לא תאכל, או לא תאכלו, הכוונה היא שזה בין באכילה, בין בענה. אלא אם התורה אמרה לך במפורש, כתבה לא תאכל, ואמרה לך לא, מותר לך בענה. ואיפה לומדים מזה? מנבלה. כי התורה כשאמרה, אסור לך לאכול, לא תאכלו כל נבלה. מה היא כתבה? לשור לא תאכלו כל נבלה, לכלב תשליכו אותו. כלומר, התורה כאן אמרה לך לא תאכל, והיא נתנה לך בדיוק, תדע לך, אבל לענה מותר, כי תן את האוכל שלו לשור, את הכלב. אז לכן, אם הייתי כותב כאן רק שכל יסכל השור, ולא כתוב לא יאכלו, מה הייתי אומר? אם הייתי אומר שרק כנבלה, אז כנבלה הייתי אומר שהיא בהנאה זה יהיה מותר. כן, עוד פעם נחזור כבר, שמצא איתי. אומרת, אבל לא, כמו נחזור הפעם. וכדי רבי אהו, ואמר בשם רבי אלעזר, רבי אהו אמר להם זה הכל, מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל ולא תאכל, הוא זה אחד איסור אכילה ואחד איסור נאה, עד שיפרט לך הכתוב כדרך שיפרט לך היתר בהנאה, בנבלה. כלומר, כדי שלאכול, היה חייב לכתוב לא תאכלו אלא מותר לך בהנאה, כמו שכתוב בנבלה. אז לכן, מכיוון שאני לא רציתי להגיד לך שזה כמו נבלה, כי בנבלה, כתוב בפרוש, וכאן לא כתוב, כתוב רק תאכלו. אז לכן, בא להגיד לך התורה, שכאן מקרה כזה גם בהנאה יהיה אסור לו. ולכן באמת אפשר להגיד שכאן כתוב שצור שתקל יסתכל ולא יאכל כל בשרו, לא יאכל בשרו כי להגיד לך, תדע לך שכאן אפילו שלא פירטה התורה שבאמת מותר חוונה, כאן זה יהיה אסור חוונה. כאן זה אסור חוונה, כמו הכלל של רבי אבאו. כי רבי אבאו אומר שכל מקום שכתוב לא תאכל בלבד, זה נקרא גם אסור בענה, אלא אם פירט לך כתוב במפורש. אז לכן כתב כאן לא יאכל כדי להגיד לך שבכל מקרה לא תאכל אלא איזה קולים לא, שיעשו לך גם בענה.
לדעתי אבל בחלב ודם,
מה?
חלב ודם, נכון? גם כתוב שאסור לאכול, אבל לא זוכר שכתוב שם.
אני זוכר שם הגמרא דנה בכל הדברים האלה, הגמרא שם, אני לא זוכר למד את הדברים האלה, שבכלל הזה הגמרא מביאה כל מקרה ומקרה ומפרשת את זה, אני לא זוכר כרגע, אבל אתה צודק. אבל שם גם בחלב וגם זה, תראה את המסכת, אני לא זוכר איזה מסכת שם מדובר, את הכלל הזה חולין, שם כתוב את כל האוף שלו. כל המקרים, לא משאירה מקרה אחד, וכל מקרה מתארץ. אבל הכלל שלו אומר שבכל מקרה, כן. עומד הגמרא, הני מין, אחד עיניו קלן, איסור אכילה. ממה שלכל לא היה כתוב, אבל אחא, איסור אכילה, סכול יסכן נפקא. כלומר, חיסור... כן. עומד הגמרא, הגמרא אומרת ככה, עונה הגמרא, אי אפשר להגיד ככה, חייבים לומר שזה לא כאן שייך לכלל של רבי אבאו. כי רבי אבאו הוא אמר שכשהוא קשה כתוב האכול יאכל, אז אם זה דבר שהיה מותר לך לאכול אותו בכל מקרה, כתוב לך האכול לא תאכל ולא פרטה לך שמותר, אז כאן יחסוך גם בהנאה וגם זה. אבל כאן לא כתוב בשון אוכל, כאן כתוב סקול לסקל. זאת אומרת, מה נאמין לי? מתי אנחנו אומרים שלא יאכל, שזה גם עשו בנאה, אחד עיניו קנן, גם איסור אכילה עצמה, ממה שאמר, לא יאכל. כן, אבל האחה, כתוב סקל יסקל, נפקא, אני לומד עם סקול יסקל, לכן כאן הכלל של רבי אבאו לא תופס. דאיסר כדעתך, לאיסור נאנה, עוד הכתיב, נכתוב כלל, לא יהיה לי. אם אתה רוצה להגיד לי כאן, שמה? שהרי בכל מקרה שכתוב, מה הרבי אבאו? רבי אבאו אומר שכל דבר שכתוב, שמותר לך גם לאכול, מותר לך גם לאכול, למשל דבר שבהמה כשרה, בהמה רגילה, שבדרך כלל מותר לך גם לאכול אותה, גם ליהנות ממנה. אז אם כתוב שמה לא יאכל, אז באה התורה ואמרה, אני רוצה לצמצם, נגיד לך שלא תאכל וגם לא תהנה ולא זה, כתבתי מילה אחת, אילת, עוד אחד שאתה לא יאכל. ואז זה תופס את שניהם, שגם אכילה וגם ענה. זה מה שאמר רבי אבאו. אבל כאן, האיסור אכילה כבר בכל מקרה לא קיים, כי כתוב סקול יסקל. סקול יסקל כבר אין לך את האכילה. אז מה? כתוב לא יאכל רק בשביל הנאה? אז שכתוב רק לא יהנה. אז כאן הכלל לא תופס. כלומר, כאן היה חייב להיות שמה, אם באמת זה הכוונה שלך, שלהגיד לך, שכאן כל הכוונה זה להגיד לך שכאן לא יאכל שרק את ההנאה עשו לך, אז שכתוב לא תהנה. כי הכלל של רבי אבאו הוא רוצה להגיד לך דבר שצריכים, התורה צריכה לחסוך במילים. דבר שמותר לך גם לאכול וגם ליהנות, אז היא השתמשה במילת חול. לא תאכל או לא יאכל, ואז הגמרא אומרת לך, תדע לך שאמרתי לך לא יאכל, כלומר גם הנאה וגם אכילה. אני רוצה לפרט לך, גם אכילה וגם הנאה. כל פעם להגיד לך, גם אסוכה ואכילה גם הנאה. אז היא כבר לך מילת חול, לא תאכל. אבל כאן, מכיוון שכבר כתוב סקול לסכן, האכילה כבר בכל מקרה, היא כבר אסור לך לאכול אותו, כי זה סקול לסכן, זה כבר, זה לא משחיתה. אז מה נשאר לך? רק נשאר לך שלא יאכל, כתבתי את זה, להגיד לך להנאה, כי ככה לא יכול להיות, כי ככה אתה לא צריך כתוב, לא יענה. לא יענה, מה יביא לך? למה כתוב לא יאכל? אז לכן, זאת אומרת, לכן אי אפשר להגיד, לכן כאן הדין של הרבי אבאו לא תופס. אומרת אמרה, עד איסה כתה תכניסו לנאה עוד הכתיב, מי יכתוב לחמונה, לא יענה יענה. זה תיעוץ אחד, אינמי. לא יאכל ולא יתאר, למה את בשרו, למה לי? אוקיי, נגיד, אפילו נניח שדמה, שמקרה כזה גם התורה אומרת לא יאכל, גם במקרה שזה רק להנאה בלבד. רק בוא נניח, נזרוק. אז גם ככה, למה כתוב גם את בשרו? זה מיותר, כתוב לא יאכל, למה את בשרו? להגיד לך שבשרו, להגיד לך שבכל מקרה, גם כתב כאן זה שפתה, כאין בשר, גם כן זה אסור. בקיצור, הגענו למסקנה כאן, שסור סכן, אנחנו לומדים את זה ככה, שגם אם שחטת אותו, שחיטה כשרה, אז גם כן, את השור הנזכר, גם כן אסור לך לאכול אותו וזה, ולא רק לאכול, אלא גם להנאה. בכל מקרה, אסור גם לאכול וגם להנות ממנו. מה תקיף למזות רע, ומה אני מילה, איך זה בדק בצור, זה בדק בצור, ושחט בו, ומיר זה בפגילה, אבל שחטה בסכין, לא. זאת אומרת, רגע, אתה כותב, סקול יסקל, שומע צחי, וגם כתוב, לא יאכל, אגיד לך שגם בשחיטה כשרה בסכין, גם כן אסור לך. זאת אומרת, זה לא מובן. עלי כתוב סקול יסקל. אז הייתי אומר, תשמע, סקול יסקל זה רק משהו שנהיה כמו סקילה. כלומר, באבן, אם הייתה אבן, סקלת אותו, או אבן חדה, וממש ממש צור, ממש חדה, והלכת ושאלה איזה, פרקה את זה עליה, ושחטה אותו שחיטה כשרה, אז זה נקרא כמו סקילה, זה בסדר גמור. אבל לשחוט שחיטה ממש בסכין? מה פתאום? מה זה שייך פתאום סקול יסקל? הייתי אומר שבכל מקרה כזה, במקרה כזה אתה לא דיברה, באמת מקרה כזה יהיה מותר לך. מה קשור, איך אתה מגיע לשחיטה כשרה לבסכין לסקול יסקל? זה לא מסתדר. אומר, מה זאת הבאמה, אני מלהיך עדי בדק צור, ושחט בדמיך זה כסקילה. אז אני מבין, במקרה כזה אני יכול להביא את הדרשה שלך. שבאמת, שגם אם הייתה שחיטה כשרה, אבל עדיין נראה כמו סקילה, אז גם כן אסור. אבל להגיד עד כדי כך שאפילו שחיטה בכלל לא מחזקת סקילה. הלכת ושחט אותו בסכין מעל ים, שגם כן יהיה אסור, מי אמר לך? אתה לא נגיבר על זה. עומד גמרא, עומד גמרא, מה אין לו את השאלה שלך? מי די סכין דה, אולי תכתיב, הרי כתוב בתורה שמה, יש הבדל אם זה אתה שוחט בסכין או בצור או בזה משהו? מה המילה שלך? אתה רוצה להגיד לי כך, אם זה שחיטה בכזאת, כן, אבל בשחיטה בסכין לא. הרי התורה לא אמרה כתוב בתורה שחיה דווקא בסכין. כתוב, צריכה להיות כללים מסוימים, יכול להיות בצור, יכול להיות בזה, וכמו שאומר הרמד, בזכוכית, בקרמית, בכל מיני דברים כאלה. העיקר שתהיה שחיטה שיחדה, כמו יש לך את הכללים של הדבר הזה. כן, אז לכן, אז מה, איזה אהבה מינה להגיד לחלק בין צור לבין, איך קוראים לו, לבין שחיטה, לבין בסכין? אומרת, גם איתי סכין דורי תקטיב. ואו, טניה, כתוב מפורש, בכל שוחטים, בין בצור, בין זכוכית, בין מקרומית של קנה, אז לכן אין כאן שום קשר. ואת הגמרא, שואלת הגמרא באשתא, דנפקא לן, איסור אכילה ואיסור הטרבה היו, לא יאכל, היי, בעל לשון נקי, במאי עתה. הרי אמרת לי עכשיו, שמהמילה של האכילה, של הכתוב, שומע מה למד בסוף, מכתוב, ספרו להסתכל, לא יאכל, לא יאכל, את שרו, למדת שגם איסור הנאה וגם איסור אכילה בכל מקרה. אז בעל לשון נקי, המילה בעל לשון נקי הוא מיותר. כי מה אמרת? בעל לשון נקי, נגיד לך שאתה, אנחנו לומדנו ככה, שכאילו זה כמו שאומרים שאתה, אתה ביטלת את כל הזה, אתה ביטלת כאילו נקי מחסך. כאן לומדים שגם עשו בנה, אנחנו למדנו את זה הברית. אז אם דבריך שאתה עומד ושאתה לומד את האיסור הנאה, לומדים את זה, אתה יכול להסתכל ולא יאכל את בשרו, כמו שהסברנו עד עכשיו, הדבר לשון נקי זה מיותר, רק כבר למדת, איסור הנאה, איסור הנאה, למדת את זה כבר, מהפסוק מהלפניך, אז מה דבר לשון נקי? דבר לשון נקי, כי לא זוכרת, זה מיותר. זאת אומרת, להנאה קודם.